הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי כ"ג בשבט תפשין עין וב, מסכת גיטין, דף נון א'. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא ירד ורתק עלי ילדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום. פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף ה-50 של מסכת גיטין דף נון. אנחנו נעשה את השינון והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, האם הרב משתעבד לבעל חוב? התשובה, נחלקו המוראים. אם משתעבד רק שיש ללווה נכסים, ולהלכה אף בלוכן משתעבד. שאלה שנייה, ממה גובה בעל חוב מדאורייתא ומדרבנן ומדוע? התשובה מדאורייתא בזיבורית, כיוון שכתוב והאיש ודרכו של איש להוציא הפחות שבקהליו, מדרבנן בבינונית כדי שלא תינול דלת בפני לווים. שאלה שלישית, שטר חוב שיוצא ליתומים וכתוב בו לגבות מהעידית, ממה גובים? התשובה לרב נחמן, גם בזה גובה מזיבורית, לרבה גובה מן העידית. שאלה רביעית, מה הביאור שפאי עידית? התשובה לרשי שנשתדפה העידית ולתוסד הביאור, קצה השדה העידית. שאלה חמישית, אלו בית דינים נאמרו לגבי הבא להיפרע מנכסי היתומים, והאם הם אף בגדולים ומדוע? התשובה, שנפרעים רק מזיבורית שבנכסיהם ורק בשבועה, ואף בגדולים. לעניין שבועה, מפני שאף גדול בנכסי אביו כקטן, ולעניין זיבורית, כיוון שלא מעלה המלווה על דעתו שימות הלווה ואין בזה משום נעילת דלת. שאלה אחרונה על דף נון, לאולה, מדוע אין מוצאים ממשועבדים לאכילת פירות ולמזון האישה והבנות? התשובה, לאכילת פירות לא, כיוון שאין כל יוצא על הפירות שלא היו בשעת המחירה, ולמזון האישה והבנות לא, כיוון שמתחילה כך תקנו שיהיו ככתובים אצל בני חורין, ולא אצל משועבדים. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה על דף נון, הדף אשר למדנו אתמול ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ג בשבט תפשין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף נון א' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, אין מוציאים לאכילת פירות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים. לאל התבהר במשנה שאם אדם גזל שדה ומחרה ללוקח באחריות, והנגזל טרף ממנו את השדה עם פירותיה, חוזר הלוקח וגובה מהגזלן את הסכום ששולם עבור הקרקע מנכסים משועבדים, כלומר, מקרקעות שמחר הגזלן לאחרים. אבל את הפירות שנלקחו ממנו גובה רק מנכסים שנמצאים ברשות המוכר. בסוגיה שלפנינו, דנה הגמרא בטעם הדבר. אם כן אומרת הגמרא, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שלא מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים? עונה הגמרא אמר אולה, אמר ריש לקיש, אומר אולה בשמו של ריש לקיש, לפי שאין הפירות כתובים בשטר המכירה. כלומר, עיקר האחריות שבשטר המכירה היא על הקרקע שהלוקח קונה מהמוכר, ועליה מוציאים העידים כל שהמוכר קיבל אחריות על סכום המכירה. והלקוחות יודעים להיזהר ולהשאיר ביד המוכר קרקע שתספיק לסכום ההוא. אבל הפירות ושבח השדה שיבואו בעתיד, אף שהאחריות עליהם נזכרת בשטר, מכל מקום, כיוון שבעת כתיבת השטר הם לא נמצאים, אין העידים מוציאים כל על אחריות זו, ולכן היא נחשבת למלווה על פה. ומסביר התפארת יעקב את הסברו של רשי, שמה שרשי כתב בתחילת דבריו שהפירות אינם כתובים בשטר, כוונתו שהשטר כולל שני חלקים. חלק אחד מכירת הקרקע, והחלק השני האחריות על המכירה. ובחלק של המכירה לא מוזכרים הפירות, רק בחלק של האחריות, ולכן אין עליהם כל. שואלת הגמרא, אמר לי רבי אבא, לאולה לדבריך שכיוון שהפירות לא כתובים בשטר, לכן לא גובים אותם ממשועבדים? והרי מזון האישה והבנות, שהבעל מתחייב לאשתו שכאשר היא תתלמן היא ובנותיו איזונו מנכסיו, דקמן דקטיבי דמו, דינם ככתובים בשטר, כיוון שחיוב המזונות הוא תנאי בידין, שאפילו אם לא כתב בכתובה שמקבל עליו לזון את אלמנתו ובנותיו, הוא חייב לזון אותם. כאמור במשנה במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', ומעט שהאישה נישאת יוצא קול שהבעל מתחייב במזונות, וקטני, ונאמר, אין מוציאין. נאמר במשנה שלא גובים ממשו עבדים, ואם כן אי אפשר לומר שהסיבה שלא מוציאים לאכילת פירות זה בגלל שהם אינם כתובים. תרץ את הגמרא, אמר להישיב לו אולה לרבי אבא, אין להקשות ממזון האישה והבנות, וזאת מפני שאתם שם מעיקרה אחי איתקון. שם מלכתחילה כך הייתה התקנה, שהמזונות כתובים הם בשטר הכתובה רק כדי לגבות אצל בני חורין, ואין כתובים הם בשטר הכתובה כדי לגבות אצל משועבדים. והטעם, כיוון שיש חשש שאדם לא ירצה לעולם לקנות קרקע, אם אלמנתו ובנותיו של המוכר יבואו לעולם לגבות ממנו מהקרקע שהוא קנה את המזונות. אבל בגלל חיוב הכתובה, הקונה לא יימנע מלקנות קרקע מהמוכר, כיוון שחיוב הכתובה קצוב, ואילו המזונות אינם קצובים. אומרת הגמרא, וכן אמר רבסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבסי בשמו של רבי יוחנן כמו אולה, שאין גובים לאכילת פירות ממשועבדים, לפי שאין כתובים בשטר המחירה ואין לזה כל. אמר לרבי זירא לרבי אסי, והמזון האישה והבנות שהבעל מתחייב לתת אחרי מותו, דקמן דקטיב ודמו, שהם כתובים בשטר הכתובה ויש לזה כל שהבעל משתעבד להם. וקטני, נאמר במשנה, אין מוציאים אותם מנכסים משועבדים. אמר להישיב לו רבסי לרבי זירא, כפי שהשיב, אולה, מזון האישה והבנות מעיקר האח איתקון. לכתחילה כך הייתה התקנה שכתובים הם לגבייה אצל בני חורין ואין כתובים הם לגבייה אצל משועבדין. ויהיה הגמרא טעם אחר מדוע לא גובים אכילת פירות ממשועבדים. רבי חנינה אמר, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, לפי שאין כמויות הפירות קצובין, פעמים שכמות הפירות גדולה ופעמים קטנה, ואין הלקוחות יודעים להיזהר. ומסביר הרתבה, שתי אפשרויות למה הלקוחות לא יודעים להיזהר. אחת, שוודאי יש קול גם לדבר שאין לו קצבה, רק כיוון שהלוקח לא יודע את הסכום, ממילא אינו יודע עד כמה עליו להיזהר. האפשרות השנייה, שלדבר שאין לו קצבה אין קול, לפי שהחוב הקצוב הוא זה שגורם לקול שייצא. ועל זה אומר הרתבה, שזה האפשרות הנכונה. מסתפקת הגמרא בדברי רבי חנינה. היא באה אליהו. הסתפקו בני הישיבה לרבי חנינה קצובין וכתובין ביי. האם רבי חנינה סובר שכדי לגבות ממשועבדים צריך שיהיו גם קצובים וגם כתובים? או דילמה, או שמה נאמר, כוונת רבי חנינה שגובים ממשועבדים רק חובות קצובים ואף על פי שאינן כתובים בשטר. והסיבה שאין מוצאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים זה בגלל שהם אינם קצובים. רש"י כותב שרבי חנינה סובר שגם מלווה על פה שהיא קצובה גובה מן המשועבדים. פושטת הגמרא את הספק מדברי רבי חנינה עצמו במחלוקתו עם רבי יוחנן בעניין איסור נכסים. חכמים תקנו שאב שמת ובנותיו ניזונות מנכסיו, קודם שהבנות נישאות, הן מקבלות עשירית מהנכסים לנדוניה. יש מחלוקת ראשונים, האם איסור נכסים הוא הסכום המרבי ואפשר לפחות ממנו לפי עומדן דעת האב, או שהוא הסכום הקטן ביותר ומוסיפים עליו לפי עומדן דעת האב. אומרת הגמרא תשמע, בוא ואביא לך ראיה ופשיטות לספק שהסתפקת. נאמר במסכת כתובות דף סמכתת עמוד א', איתמר, מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה ונישא, התחתנה ונטלה איסור נכסים עבור פרנסת נישואין, עשירית מן הנכסים עבור הנישואין, ולא הספיקה שנייה לגבות את העשירית מהנכסים עד שמת הבן ונפלה כל הירושה עכשיו לפני שתי הבנות, יש להסתפק האם תיטול השנייה איסור נכסים קודם שיחלקו בירושה, או שיחלקו את הירושה מבלי שהשנייה קודם לכן תקבל את איסור הנכסים. אמר רבי יוחנן, שנייה ויתרה, שנייה איבדה את איסור הנכסים ומחלקים עכשיו את הירושה בין שתי הבנות. וטעם הדבר, מפני שתקנת איסור נכסים הייתה לצורך הנדוניה, אבל עכשיו יש לה את כל מחצית הירושה, ואין לה צורך בתקנה. אמר לרבי חנינה לרבי יוחנן, וכי מפני שקדמה הראשונה לקחת איסור נכסים, עשירית מן הנכסים, והשנייה לא קדמה, תפסיד השנייה את חלקה באיסור הנכסים? והלא גדולה מזו אמרו חכמים, שאם האח מחר את הנכסים, מוציאים הם הלקוחות את איסור הנכסים לפרנסה, ואין מוציאים הלקוחות למזונות האישה והבנות, אם כן רואים, שנכסי אב משועבדים לפרנסה וגובים את זה, אפילו מהלקוחות. ואת אמרת, אתה רבי יוחנן אומר שהשנייה ויתרה? איך אתה רבי יוחנן אומר שהשנייה הפסידה? הרי נכסי אב משועבדים לפרנסה והם נמצאים לפנינו. מדוע שלא תיקח קודם מהירושה לצורך נדוניית הנישואין של העשירית מהנכסים, ורק לאחר מכן, בעקבות מותו של הבן, הם התחלקו בירושה, שתי הבנות, ולכן סובר רבי חנינה שקודם נותנים עשירית מן הנכסים לנדוניית הבת השנייה, ולאחר מכן, מה שנשאר, מתחלקות שתי הבנות. ובעצם, רבי יוחנן ורבי חנינה נחלקו מתי חל החיוב לשלם לבת איסור נכסים. רבי יוחנן סבר שהחוב חל בשעה שהיא באה להינשא, ולכן אם באותה שעה יש לה מחצית מהירושה, אין עוד צורך באיסור נכסים. ואילו רבי חנינה סובר שבשעה שהאבא מת, מיד חל על הנכסים חוב של איסור נכסים לבנות, אלא שזמן הפיראון הוא כשתבונה להינשא. אם כן, מוכיחה הגמרא מדברי רבי חנינה, והווה הרי פרנסה דמיקץ קיצה. זה חוב קצוב, דהיינו עשירית מהנכסים. מכתב לא כתיבה, אבל היא אינה כתובה בשטר, אלא זו תקנת חכמים. וכה מוציאה, והיא מוציאה מנכסים משועבדים, הרי לנו הוכחה, שלפי רבי חנינה די בחוב קצוב כדי לגבות ממשועבדים, ולא צריך שהוא יהיה כתוב בשטר. נוכה הגמרא ואומרת שאיני פרנסה שונה דין פרנסה, כיוון דאית לקלה, כמן דכתיבה דמי. ברגע שאב מת מתפרסם הדבר שמגיע לפרנסה, והרי זה כאילו כתוב בשטר, ואם כן חוזר הספק שלנו, האם לשיטת רבי חנינה צריך שהחוב יהיה גם קצוב וגם כתוב. כעת מקשה הגמרא ממשנה במסכת כתובות דף קא עמוד ב', עלולה הסובר שאם חוב כתוב בשטר אף שאינו קצוב, די בזה כדי לגבות ממשועבדים. המשנה במסכת כתובות עוסקת באדם שנשא אישה שהייתה לבת מנישואים קודמים, והוא התחייב בעל פה לזון את בת אשתו 5 שנים. אותו אדם גירש את אשתו והיא נישאת לאדם אחר שגם הוא התחייב בעל פה לזון אותה 5 שנים, ושניהם מתו בתוך אותם 5 שנים. מה טיב רבונה בר מנוח? מקשה רבונה בר מנוח, שנינו באותה משנה במסכת כתובות דף קא עמוד ב', מתו הבעלים, הראשון שגרשה והשני שנשאה, בנותיהן של הבעלים ניזונות מנכסים בני חורין, כפי שמבואר אצלנו במשנה, שאין מוציאים למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, והיא, הבת של האישה ששני הבעלים התחייבו לזון אותה 5 שנים, ניזונת גובה את המזונות שהובטחו לה מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב. ורשי שם במסכת כתובות מסביר שהכוונה שיש לה עליהן שטר מזונות. אם כן רואים במשנה, שאם החוב קצוב אף שלא כתוב בשטר, גובה ממשועבדים, וקשה עלולה הסובר שצריך החוב להיות כתוב בשטר, מתרץ את הגמרא אחה במאי עסקינן בשקנו מידו. שם מדובר שהבעלים התחייבו בקניין לזון את הבת 5 שנים, וסתם קניין לכתיבה עומד, ומן הסתם כתבו זאת בשטר. שואלת הגמרא, יחי, מדובר שעשו קניין? אם כן, ודאי שגם למזון הבנות של הבעלים עשו קניין. שהרי המשנה באה להראות את החילוק בין בנותיהן לבנות האישה, ואם כן בנות נמי, גם הבנות של הבעלים יוכלו לגבות ממשועבדים, שהרי סתם קניין לכתיבה עומד, ולמה נאמר שהבנות של הבעלים גובים רק מבני חורין? מתרץ את הגמרא בשקנו לזו ולא קנו לזו. המשנה שם מדברת באופן שהם עשו קניין רק לבת האישה, אבל לבנותיהן לא עשו קניין. שואלת הגמרא, מהי פסקה? מדוע פסק קטנה ונקת שההתחייבות לבת אשתו נעשתה בקניין וההתחייבות לבנותיו לא נעשו בקניין? עונה הגמרא, בת אשתו מנישואין קודמים דאבה היא בשעת קניין, שהייתה קיימת בשעה שעשו את הקניין, מהני לי קניין. מועיל לה הקניין שהתחייבו לה, אבל ביתו דלא אבה היא בשעת קניין, שעדיין לא נולדה בשעה שעשו קניין, לא מהני לה קניין. לא מועיל קניין, אפילו יעשו קניין, זה לא יועיל. לפי שאין מקנים לדבר שאינו בעולם. שואלת הגמרא, מי לא עסקינן, האם לא מדובר באופן דאב ותרוויו בשעת קניין? ששתיהן, גם ביתו וגם בת אשתו, היו קיימות בשעת הקניין, ואיך ידעמי? איך ייתכן הדבר שביתו תהיה בשעת התנאי שנעשה בזמן הנישואין? כגון דגרשה והאדרה, שהם היו נשואים, וילדה לו אשתו בת, הבעל גרש את אשתו ואחר כך החזירה, ובשעת הנישואין, השניים התחייב גם לביתו וגם לבת אשתו, ואם כן מדוע לא יועיל הקניין גם לביתו, והרי היא הייתה בעולם בשעת הקניין. עונה הגמרא תשובה אחרת ואומרת, אלא ביתו, דבתנאי בית דין כאחלה, לא מעני לקניין. ביתו שמגיע למזונות מתנאי בית דין לא מועיל הקניין לגבות ממשועבדים. ואילו בת אשתו דלאו בתנאי בית דין כאחלה, שהיא אינה ניזונת מתנאי בית דין, אלא מכוח ההתחייבות המפורשת של בעל האימא שלה, מהני לקניין מועיל לקניין. שואלת הגמרא, וכי מיגרא גרעא? וכי בגלל שיש לביתו מזונות מכוח תנאי בית דין, זה מגרע את כוחה שלא יועיל לקניין? והנחלת משה מבאר שהאב האמינה בגמרא הייתה, שכיוון שמגיע לה בתנאי בית דין והייתה תקנה שלא תגבה ממשועבדים, יש לומר שמשום לא פלוק, לא רצו לחלק, אז אפילו אם יעשה קניין לא תגבה ממשועבדים. אבל בת אשתו שאין לה מתנאי בית דין, מסתבר לומר שאם עשה קניין תוכל לגבות ממשועבדים. לכן עונה הגמרא תשובה אחרת ואומרת, אלא ביתו כיוון דבתנאי בית דין כאחלה, כיוון שהיא מקבלת מזונות מכוח תנאי בית דין ונוסף לזה שהוא גם עשה קניין, הבעל חש מחויבות מיוחדת לתת לה את המגיע לה, אי מר צררה אתפסה. אנחנו חוששים שהבעל לפני מותו נתן בידת צרור מאות עבור המזונות, ולכן אינה גובה ממשועבדים. אבל מבני חורין, כלומר מהיורשים, הבנות גובות מזונות ולא חוששות להדפסת צרור כסף. כמו שמבואר במסכת כתובות אף קופזי נמוד בית, שאין דרכו של האב להדפיס צררה לביתו קטנה. והכוונה שחיוב המזונות לבנות הוא רק עד שהתבגרו. נמצא שהחשש לצררי זה רק שהן קטנות, וקטנות אין האב מדפיס צררי. אבל בגבייה ממשועבדים כן חוששים לצררי גם בבנות קטנות. והבת של אשתו שגובה מזונות מכוח ההתחייבות שלו, אף שעשה קניין, לא חוששים להדפסת צררי ולכן גובה ממשועבדים. מקשה הגמרא מברייתא גם על לולה וגם על רבי חנינא. תשמע. בואו שמע קושיה מברייתא, נאמר בה בברייתא, אמר רבי נתן, אימתי נאמרה ההלכה שאין מוציאים לפירות מנכסים משועבדים, זה רק בזמן שקדם מקחו של שני לשבחו של ראשון. דהיינו, שהקונה השני קנה את השדה לפני שהקונה הראשון השביח את השדה הגזולה. אבל קדם שפחו של ראשון למקחו של שני, אבל אם קודם השביח הקונה הראשון את השדה הגזולה, ורק לאחר מכן קנה השני את הקרקע מהמוכר, גובה מנכסים משועבדים. וברש"י מבואר, שהגמרא הבינה את שיטת רבי נתן כך, שאם קדמה המחירה של השני לשבח שהשביח הראשון, גם שהראשון קנה את הקרקע הגזולה לפניו, הוא לא גובה את השבח והפירות מה לוקח השני. והטעם, משום שאומנם האחריות נכתבה לפני כן, אבל מאחר והשבח והפירות לא היו בעולם, לא יצא לאחריות עליהם כל. אבל אם קדם השבח והפירות למחירה, יוצא כל על האחריות שיש למוכר עליו, וגובה את השבח ואת הפירות מן השני. אומרת הגמרא אלמה, מוכח מהברייתא הזו, שהטעם שלא גובים ממשועבדים, רק משום דלא קדים הוא, שהחוב היה מאוחר ללקיחת הקרקע, ולא בגלל שאכילת פירות אינה כתובה או אינה קצובה. וקשה גם על אולה וגם על רבי חנינא. מתרצת הגמרא תנאי. במחלוקת אולה ורבי חנינא כבר נחלקו תנאים בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, לפי שאין כתובין, ודינם כמו מלווה על פה, ואם מלווה על פה יגבה ממשועבדים, לא יקנה אדם לעולם שדה, שמא יבוא המלווה ויטרוף זאת ממנו. זוהי שיטת תנא קמא. ואולה סובר כמו תנא קמא. על זה אמר רבי יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו? מדוע נצרכה תקנה מיוחדת משום תיקון העולם? ולא אין קצובין. והלוקח אינו יודע להיזהר, כיוון שאינו יודע את סכום החוב, ומעיקר הדין אין גובים ממשועבדים, ואין צורך בתקנה מיוחדת כדי לא לגבות אותם ממשועבדים. ורבי חנינא סובר כמו רבי יוסי. והתפארת יעקב מבארת שיטת רש"י, הסבר רש"י של הגמרא, שתנא קמא הסביר שאכילת פירות ומזון הבנות לא גובים ממשועבדים לפי שאינם כתובים. ואף שפירות כתובים, מכל מקום, כיוון שלא היו בעולם, נחשבים כאינם כתובים. ומאותו טעם גם חיוב מזון הבנות אינו כתוב. ועל זה מקשה רבי יוסי, שאם כל אלו נחשבים שאינם כתובים, אם כן הם כמלווה על פה שתקנו לא לגבות ממשועבדים. ולמה נאמר שזה מפני תיקון העולם? לכן רבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר שאכילת פירות ומזון הבנות נחשבים ככתובים. הפירות מפני שהאחריות עליהם כתובה בשטר, ומזון האישה והבנות נחשבים ככתובים לפי שהם תנאי בידין. ומעיקר הדין היו צריכים לגבות ממשועבדים. אלא מפני תיקון העולם, כיוון שאינם קצובים, תיקנו שיגבו רק מבני חורים. כעת אנו מצויים 9 שורות לפני סוף דף נון א' עמוד א', ניגשים אל הסוגיה הבאה. שנינו במשנה והמוצא מציאה לא יישבה מפני תיקון העולם. התבהר במשנה שאדם שמצא אבידה והודיע על כך למעבד, והמעבד טוען שהאבידה כללה דברים נוספים על אלה שהמוצא טוען שמצא, לפי הדין, כיוון שהמוצא בעצם מודה במקצת התביעה של המעבד, היה המוצא צריך להישבע שבועת מודה במקצת שלא לקח לעצמו כלום. אבל תקנו חכמים מפני תיקון העולם שלא יצטרך המוצא להישבע, כי אם נצריך אותו להישבע, אנשים ימנעו מלהגביה אבידות והתעלמו מהם. כעת בסוגיה שלפנינו מובאות דעות שקיימת אפשרות של שבועת מודה במקצת במוצא אבידה. אומרת הגמרא, כאמור שנינו במשנה והמוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם. אמר רבי יצחק, אדם שאיבד שני כיסים של מעות קשורים זה בזה והכריז שעבדו לו שני כיסים עם מעות ואילו סימניהם, ובא המוצא ואמר אני מצאתי רק כיס אחד, המעבד טוען שמאחר ואתה מודה שמצאת את הכיס האחד, הרי ודאי ששני כיסים קשורים מצאת ששייכים לי, כיוון שהכיסים שאיבדתי היו קשורים זה בזה. ועליו המוצא אומר לא מצאתי אלא אחד, נשבע המוצא שבועת מודה במקצת. אבל אם היה המעשה בשני שברים והמעבד טוען שני שברים קשורים מצאת ששייכים לבעלה, המוצא אומר, לא היה אלא אחד. המוצא אינו נשבע שבועת מודה במקצת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה ההבדל בין כיסים לבין שברים? עונה הגמרא, שברים מנתחי מהדדי, דרך השברים להתנתק זה מזה, והמעבד לא יכול לטעון טענה ודאית שהמוצא מצא שניים ולא אחד. נמצא שטענתו של התובע, של המעבד, היא טענת שמע, ואין נשבעים על טענת שמע. לעומת זאת, כיסין לא מנתחי מהדדי, אין הדרך שיתנתקו זה מזה, ולכן טענת המעבד שחברו מצא שני כיסים היא טענת בריא, ועל המוצא מוטלת שבועה. דין נוסף, אמר רבי יצחק, אם טען המעבד שני שברים קשורים מצאת, אבלה אומר, אמנם מצאתי שני שברים והחזרתי לך אחד מהם, הרי זה נשבע שבועת מודה במקצת. שואלת הגמרא, וכי רבי יצחק ליטלי, וכי רבי יצחק אינו סובר את דין המשנה שהמוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם? מתרצת הגמרא בדף נ"א עמוד ב', הוא דאמר, רבי יצחק אמר את דבריו כרבי אליעזר בן יעקב. רבי אליעזר בן יעקב הוא תנא, והוא סובר שמישיב אבידה שיש לה מעבד, בעל האבידה כנגדו טענת בריא, צריך להישבע. והוא חולק על משנתנו שפותרת מישיב אבידה משבוע אפילו כשיש לה מעבד טענת בריא. עכשיו מביאה הגמרא את הברייתא, שבה נחלקו רבי אליעזר בן יעקב וחכמים, והגמרא דנה בדבריהם עד שמגיעה לפירוש הנכון בדברי רבי אליעזר בן יעקב, שמתאימים לדברי רבי יצחק. אומרת הגמרא דתניא, שנינו ברייתא שמופיעה במסכת כתובות דף חי עמוד א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע שבועת מודה במקצת על טענת עצמו, גם כשאין אדם שתובע אותו. כיצד? מלווה שמת, והלווה אומר לבנו של המלווה, מנה לאביך בידי, אני חייב לאביך מנה שמאה זוז, והחלטיב פרס, אבל כבר החזרתי לו חצי מהסכום, דהיינו, 50 זוז, הרי זה נשבע שבועת מודה במקצת, וזהו המקרה שאדם נשבע על טענת עצמו, אף שלא תבעו אותו. החכמים אומרים, אינו, אין דינו, אלא כמישיב הוידה שלא היה אדם טובו, ופטור מן השבוע. ומסביר הנחלת דוד במסכת בבא מציע דף ג' עמוד א', שברור שהחשש לא היה שאדם שהגביה מציע לא יקיים במצוות השבת הוידה שמה יצטרך להישבע. כי הרי הוא יודע את האמת, למה יש לו לחשוש משבוע, ולא מסתבר שבגלל מידת חסידות שלא להישבע אפילו על האמת, הוא יגזול את חברו ולא ישיב לו את הוידתו. אלא החשש הוא שאדם יתעלם מהוידה ולא יגביינה, ובזה הוא מורה יותר לעצמו שהוא לא עובר על איסור והתעלמת מהם. שהרי גם לזקן ואינה לפי כבודו מותר להתעלם מהוידה, כמבואר בגמרא במסכת ברכות דף י"ט עמוד ב'. ואותו אדם יסבור שכמו כן מותר לו להתעלם כדי להימנע משבוע אפילו על האמת. עכשיו הגמרא מביאה שכבר דנו המוראים במסכת אחרת בדברי רבי אליעזר בן יעקב, והסיקו שאין אפשרות לומר שלדעתו מישיב אבידה חייב שבוע אפילו כשאין אדם טובעו, ופשוט שגם הוא מודה שיש לפותרו בגלל תיקון העולם. ממילא יש לפרש את שיטתו בדרך שונה. אומרת הגמרא במסכת אחרת, והכוונה למסכת שבוע דף מבית עמוד א', כאשר הובא שיטתו של רבי אליעזר בן יעקב, שואלת שמה הגמרא, ורבי אליעזר בן יעקב להית למישיב אבידה פטור? האם רבי אליעזר בן יעקב אינו סובר שיש לפתור את המישיב אבידה משבוע מפני תיקון העולם, כדי שבני אדם לא יימנו מלהגביה אבידה? ותרצו, אמר רב בתוענו קטן, רבי אליעזר בן יעקב דיבר במקרה שבנו הקטן של המלווה תובע את הלווה מנה לאבא בידך, והלווה מודה שלווה, אבל החזיר 50, ומשום כך עליו להישבע שבועת מודה במקצת. ולפי זה, גם רבי אליעזר בן יעקב מודה שמישיב אבידה פטור משבוע, אלא שזה דווקא כשהתובע הוא שמע. אבל כשהתובע טוען טענת בריא, אף שאין זה בריא גמור, כגון בקטן שבא בטענת אביו, שטענת קטן תעלה קלושי, אף על פי כן הרי זה נשבע. שואלת הגמרא, קטן מידה משאשה איתבי? וכי יש איזו ממשות בתביעת קטן, כלומר וכי תביעת קטן יכולה להביא את הנתבע לידי שבועה? ואתנן, יש משנה מפורשת במסכת שבועות אף למתחת עמוד ב', אי נשבעים על טענת חרש, שוטה וקטן. עונה הגמרא, מהי קטן? גדול. רב שאמר שמדובר שטוענו קטן, התכוון בעצם לבנו הגדול של המלווה. ומהי קרי לי קטן? למה רב קרא לו קטן? דלגבי מי לידי אביו? קטנו. כיוון שבענייני אביו דינו כקטן, והלווה לא חושש להכחישו. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר שתובע אותו בנו הגדול של המלווה? מדוע רבי אליעזר בן יעקב אמר שזו שבועה על טענת עצמו? הרי זו שבועה על טענת אחרים, שהרי התובע הוא אדם גדול. עונה הגמרא, טענת אחרים והודעת עצמו. כלומר, זו אמנם טענת אחרים, אבל חיוב השבועה בא מחמת הודעה של עצמו, שטען שחייב 50 לאביו. שואלת הגמרא, כולו טען תנמי, טענת אחרים והודעת עצמו נינו. הרי בכל טוען ונטען שהנתבע מודה במקצת טענת אחרים והודעת עצמו נינו. אחרים תובעים אותו, והשבועה היא מחמת הודעתו, ואף חכמים מודים בזה ולא פותרים משבועה. ועוד שרב לזר בן יעקב לא היה אומר פעמים שאדם נשבע, כשזה המקרה תמיד. תרצת הגמרא אלא, נחזור להוקימת הראשונה של רב שמדובר שטענו קטן. מה שהקשנו שאין נשבעים על טענת קטן, זה רק במקרה שקטן תובע אותו על פיקדון שהפקיד אצלו והנתבע מודה במקצת. והטעם, מפני שבפרשת פיקדון בתורה נאמר בספר שמות פרק חב פסוק ו, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. דרשו חכמים במסכת בבא קמא דף קו עמוד ב, איש ולא קטן. אבל כאשר בנו הקטן של המלווה תובע אותו על חוב שחייב לאביו ומודה לו במקצת, סובר רב לזר בן יעקב שנשבעים, ואילו חכמים סוברים שגם על טענת בנו הגדול לא נשבעים, ובדרבא כמפלגי. רב לזר בן יעקב וחכמים נחלקו בסברת רבא. דאמר רבא, במסכת כתובות דף חי עמוד א', וכן במסכת בבא קמא דף קו זין עמוד א', וגם במסכת שבועות וגם במסכת בבא מציע, מופיעה אמרתו זו של רבא, יש לשאול מפני מה אמרה תורה מודה במקצת, הטענה היא שווה. ולא פתרה אותו התורה כשם שפתרה מישיבה וידה, שהרי יכול היה לקפור בהכל. התשובה היא, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אם באמת הוא חייב את מלוא הסכום, הוא לא היה מעיז לכפור בכל, בעוד שהמלווה עשה לו טובה והלווהו. ואילו תוספות מסבירים שכוונת הגמרא שאין אדם מעיז בחברו כשעלה מכיר בשקרו. שואלת הגמרא, והבחולי באי למכפר עלי, ואולי הלווה היה רוצה לכפור הכל, והיידה לו כפרי ומה שעודה במקצת ולא כפר בכל, משום שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, שכיוון שהמלווה עשה לו טובה שהלווהו, אין הלווה מעיז לכפור בכל, ועל כן, מה שעודה במקצת אינו נחשב כהשבת הוידה משום שהיה מוכרח להודות לו. ואם כך, מאחר והוא חשוד להכחיש ממון שהוא חייב ולעבור על לב של לא תגזול, הוא עלול גם לעבור על לב של שבועת שקר ואיך נאמין לו בשבוע. ותרץ את הגמרא, אין הדבר כך אלא אנו מניחים שהוא אדם אגון. הוא בחולי באי דלודלי. הוא היה רוצה להודות שהוא חייב את כל הסכום. ועד דלודלי, הטעם שהוא מודה רק על חצי הסכום, משום שהשתמות היו דקה משתמת לי. הוא משתמת מלשלם את מחצית השנייה של ההלוואה, כיוון שכעת אין בידו כסף לשלם את מלוא הסכום. והוא סבר, אמתין עד אהבו ליזוזי, אמתין עד שיהיה בידי יתרת הסכום, הוא פרן עלי והפרע אותו למלווה. ואמר רחמנה, אומרת התורה, רמי שבוע אילויי, עטל עליו שבוע שהוא חייב רק 50, כי איך הדלוד אלי בחולי, כדי שיודע שהוא חייב 100, שמאחר והוא אדם אגון, ודאי לא ירצה להישבע לשקר, והוא יודע. נמצאנו למדים מדברי רבא, שהתורה מצריכה להישבע שבועת מודה במקצת, רק אשר הנתבע לא מעיז לכפור הכל, שאם לא כן הוא נפטר מדין משיב הוידה, שהיה יכול לכפור הכל. ועכשיו יכולים אנו לשוב למחלוקת רב לזר בן יעקב וחכמים. רב לזר בן יעקב סבר, לא שנה בו במלווה עצמו ולא שנה בבנו הקטן של המלווה, הלווה אינו מעיז לכפור הכל. ואיל כך, לאו מישיב הוידה הוא לא נחשב למישיב הוידה, והוא חייב שבועה. ורבנן סברי חכמים סוברים, בו במלווה עצמו, הוא עוד אינו מעיז. ואין לו מיגו. אבל בבנו של המלווה, אפילו בנו הגדול, הוא מעיז. הוא מדי לא מעיז, מזה שהוא לא מעיז והוא לא כופר הכל, בכלל מישיב הוידה הוא בפטור מן השבוע. לפי זה, דינו של רבי יצחק דומה לדינו של רב לזר בן יעקב, שכשם שבמקרה של רב לזר בן יעקב, אף שהתובע הוא קטן ותביעתו אינה ודאית לגמרי, אף על פי כן מחייב רב לזר בן יעקב שבוע, כך גם במקרה של רבי יצחק בשני כיסים, שהבריא של המאבד בא מכוח ההודעה של המוצא, וזה לא בריא גמור. ואז מחייב רב יצחק שבועה, ולדעת שניהם, הפטור של מישיב הוידה משבועה אינו אלא כשהתובע הוא שמה מפני תיקון העולם. אם כן, ביארנו את הסוגיה לפי רש"י, ונחזור על עיקריה. א', אין ברייתא מסייעת לרבי יצחק, ב', למסקנת הסוגיה רבי יצחק סובר כרב לזר בן יעקב, ג', לשיטתם לכולי אלמא קיימת תקנה שמישיב הוידה לא יישבע מפני תיקון העולם, אלא שתקנה זו אמורה רק כשאין תביעה וטענת בריא נגד המישיב. אבל כשיש תקנת בריא, אוי 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 אוי. ג' לשיטתם לכולי עלמא קיימת תקנה שמישיב הוידה לא יישבע מפני תיקון העולם, אלא שתקנה זו אמורה רק כשאין תביעה וטענת בריא נגד המשיב. אבל כשיש טענת בריא, אפילו התובע הוא קטן שבא בטענת אביו, נשבע משיב הוידה שבועת מודה במקצת. כעת נבהר את הסוגיה בקצרה לפי שיטת התוספות. תוספות מסבירים שהמאבד תובע את המוצא בטענת בריא, שלטענתו הוא ראה איך המוצא מרים את הוידה שלו, אלא שהוא לא ראה אם זה היה כיס אחד, או שור אחד, או שניים. סובר רבי יצחק שבכיסים אין לו מיגו שיכול היה לכפור הכל, כיוון שזו העזה שהרי עלה טוען שראה איך הרים את המציאה, אבל בשברים אינו נשבע, כיוון שהמעבד אין לו טענת בריא על שניים. והקשו מהמשנה על הדין הראשון של רבי יצחק, שהמוצא אומר מצאתי אחד והמעבד אומר מצאת השניים, שהמיישיב נשבע, וזה סותר למשנה שפטרה משיב הוועידה משבועה. סוברים התוספות שאת הדין השלישי לא אמר רבי יצחק אלא זו ברייתא, ולפי מסקנת הסוגיה, רבי יצחק סובר כמו התנה של הברייתא הזו. ובברייתא מופיעים שני דינים, שני שברים קשורים מצאת לבעלה אומר לו מצאתי אלא אחד, אינו נשבע. והדין השני, שני כיסים קשורים מצאת לבעלה אומר מצאתי לך והחזרתי לך אחד מהם, הרי זה נשבע. שאלה הגמרא, למה לא נאמין לנתבע במיגו שהיה יכול לשתוק ולא להודות שהוא חייב לאביו מנה? שהרי מתחילה לא היה מי שטבע אותו, ומיגו כזה גם רב לזר בן יעקב סובר, לפי שלמדנו זאת בגמרא במסכת כתובות דף חב בית עמוד א', מהפסוק את ביתי נתתי לאיש הזה, שקיימת הסברה של מיגו אם הוא היה שותק. ונסביר, כשהאב אומר את ביתי נתתי במילים אלו, הוא אוסר אותה על כל העולם, לפי שאנו לא יודעים למי הוא קידש את ביתו. וכשאמר לאיש הזה, התירה לו, כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. שהרי הוא יכול היה לשתוק ולא לספר שקידש את ביתו למישהו. לכן הוא גם נאמן לומר שקידשה לאיש הזה. ובזה שונה הקושייה על רב לזר בן יעקב מהקושייה על רב יצחק לאל, כי לאל שאלו על רב יצחק מהמשנה שפותרת בגלל תיקון העולם. וכאן שאלו על רב לזר בן יעקב מצד מיגו שהיה יכול לשתוק. הביאה הגמרא את תירוצו של רב שמדובר בתואנו קטן. ולפי הסבר הגמרא כוונת רב הייתה שתואנו גדול רק שבענייני אביו הוא נקרא קטן. ולבסוף אמרו בגמרא בדרה בקמיפליגי. ולפי הסברו של התוספות הגמרא נשארת באוקימתא שמדובר בבנו הגדול של המלווה, ועל מה שהגמרא הקשתה שזו טענת החירים והודעת עצמו, כפי שקורה בכל מקום של מודה במקצת, משיבה הגמרא שלפי חכמים שבבנו הגדול הוא מעיז, זה נקרא הודעת עצמו לפי שטענת הבן הגדול לאו כלומי, כיוון שהוא מעיז להכחישו, ולכן לפי חכמים לא נשבע. על זה אמר רב לזר בן יעקב, פעמים שאדם נשבע על מה שאתם חכמים קוראים הודעת עצמו, ולדעתי במקרה כזה הוא נשבע כי טענת הגדול היא טענה טובה ואין הלווה מאיז פניו להכחישו. לפי ההסבר של התוספות באוקימתא הזו של הגמרא שרב לזר בן יעקב וחכמים נחלקו בסברת רבא, אין קשר בין שיטת רב לזר בן יעקב לרבי יצחק. לפי שרבי יצחק לא סובר את תקנת המשנה שמשיב הוועידה לא יישבע מפני תיקון העולם, ואילו רב לזר בן יעקב כן סובר את התקנה הזו. רק לדעת רב לזר בן יעקב כשהתובע הוא בנו הגדול של המלווה, אין ללווה מיגו שהיה יכול לכפור הכל. כיוון שהוא אינו מעיז לכפור הכל, ודינו כדין כל מודה במקצת. ולפי חכמים יש לו מיגו, כיוון שגם בבן גדול הוא מעיז. ואין להקשות על רבי יצחק איך הוא חולק על המשנה, לפי שהתנה של הברייתא, שהגמרה הביאה, סובר כרבי יצחק שלא פטרו משיב הוועידה בגלל תיקון העולם. זה כאמור ההסבר של הסוגיה לפי התוספות. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נון בית עמוד א'. המשנה הקודמת הזכירה תקנות שתקנו חכמים בנכסי יתומים, ואגב כך מוסיפה המשנה שלפנינו ומביאה דברים שתקנו חכמים באפוטרופוס המתעסק בנכסי יתומים. אומרת המשנה בדף נון בית עמוד א', יתומים שסמכו שהתקרבו מעצמם אצל בעל הבית שהתעסק בכל צורכיהם, והוא נושא ונותן בנכסיהם, או שמינה להם אביהם בחייו אפוטרופוס, חייב לעשר פירותיהם, משום שאין לאפוטרופוס להכיל את היתומים דבר האסור. והדין הזה הובא כאן במשנתנו בין שאר התקנות שתקנו חכמים, ובתוספת של מסכת תרומות נאמר בפירוש האפוטרופין, תורמינו מעשרין מפני תיקון העולם. ויש מן הראשונים שסוברים, שאכן מן התורה אין ביד האפוטרופוס כוח לעשר, אלא כיוון שהפקר בידין הפקר, הפקירו את נכסי היתומים והקנו אותם לאפוטרופוס כדי שהיתומים לא יאכלו טבל. ויש מן הראשונים הסוברים, שמעיקר הדין יש כוח ביד האפוטרופוס לתרום פירות היתומים. ויש לפרש את תקנת חכמים הייתה לעניין בעל הבית שסמכו יתומים אצלו שהוא נעשה אפוטרופוס על ידי כך, וגם הוא יש לו כוח לעשר פירותיהן. ולמרות שהוא לא נתמנה על ידי בית דין, הרי הוא כאפוטרופוס גמור ויכול להכיל שם תרומה ומעשר על פירותיהם, וחכמים תקנו כן, כדי שלא יוכלו היתומים טבל. והרי ששל המשנה עיקר עניינה לחדש שיש ביד האפוטרופוס כוח לעשר. וכיוון שחידשה המשנה שהאפוטרופוס שמינו הוא, אבי יתומים או בעל הבית שסמכו יתומים אצלו שהם רשאים לתרום כדי להכיל, ואף שלא נתמנו מבית דין, כל שכן שהאפוטרופוס שמינו בית דין יש לו כוח לעשר. ולא הוצרכה המשנה להשמיענו דבר זה. מביאה המשנה דין נוסף שתקנו חכמים באפוטרופוס. האפוטרופוס שמינו הוא אבי יתומים, ונתעסק בנכסיהם עד שגדלו, ועכשיו הוא בא למסור את הנכסים לידיהם, יישבה ליתומים שלא ייקב מנכסיהם, כלום. בדרך כלל, אין אדם יכול לחייב את חברו שבועה, אלא אם הוא טוען טענת בריא, דהיינו, שהוא טוען שהוא יודע בוודאות שחברו חייב לו. המשנה במסכת שבועות דף ממהי עמוד א' מונה את היוצאים מן הכלל הזה, והם השותפין והריסין והפוטרופין, והאישה הנושאת ונותנת בתוך הבית, ובין הבית. ונאמר שם בגמרא שכל אלו משביעים אותם אפילו בטענת שמע, לפי שתרחו בנכסים ולכן הם מורים לעצמם יותר לקח מהם. מכוח הלכה זו היו יכולים היתומים להטיל על כל הפוטרופוס שבועה, שלא נטל מנכסיהם כלום. גם אם אין להם הוכחה או ידיעה שחסר איזה דבר מנכסיהם. אבל חכמים תקנו לפתור אפוטרופוס של יתומים משבועה כדי שלא יימנו בני אדם מלהתמנות לאפוטרופוס על נכסי יתומים מחשש השבועה הזו. ונחלקו חכמים ואבא שאול באיזה אפוטרופוס ראו חכמים צורך לפוטרו מן השבועה. אומרת המשנה, אבל אפוטרופוס שמינו בית דין לא יישבע שתקנת חכמים היא לפוטרו מן השבועה כדי שלא יימנו בני אדם מלקבל עליהם להיות אפוטרופסים. ולא אבא שאול חולק ואומר חילוף הדברים. הדינים מוחלפים, אפוטרופוס שמינו בית דין יישבע, ואילו אפוטרופוס שמינו אבי יתומים, לא יישבע. וטעם המחלוקת תבהר הגמרא בדף נ"ב עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו, בדף נ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא הסותרת את הדין שלמדנו במשנה שאפוטרופוס יכול לתרום מנכסי היתומים כדי לתקן את פירותיהם. אומרת הגמרא ורימינו וקשה ממשנתנו על ברייתא. שנינו בברייתא על הפסוק בספר במדבר פרק חי, פסוק כ"ח, כן תרימו גם אתם, דורשים, דווקא אתם יכולים להפריש מזדותיכם תרומה, ולא שותפין, שאין שותף יכול לתרום מחלקו של שותפו, שלא מדעתו. וכן דורשים אתם ולא אריסין, אין האריס יכול לתרום מחלקו של בעל הבית שלא מדעתו. וכן דורשים אתם ולא אפוטרופין, שאין האפוטרופוס יכול לתרום מפירות היתומים. אתם ולא התורמת שאינו שלו. שלומדים ממה שכתוב אתם, שרק הבעלים יכול לתרום, ואילו משנתנו אומרת שאפוטרופוס מאסר את פירותיהם של היתומים. מתרץ את הגמרא אמר רב חסדא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא למשנתנו. כאן במשנתנו מדובר כשהפירות מיועדים להכיל אותן ליתומים מיד, ולכן על האפוטרופוס לאסרם כדי שלא יאכלו היתומים תבל. וכאן בברייתא מדובר שהפירות מיועדים להניח אותם באוצר עד שיגדלו היתומים, ולכן אין לאפוטרופוס לאסרם, שכשיגדלו יאסרו אותם בעצמם. וטעם הדבר, לפי שכשיגדלו היתומים תהיה טובת הנאה שלהם שיוכלו לתן את התרומות והמעשרות לכל כהן ולוי שירצו. ומביאה הגמרא ראיה לזה מברייתא. והתניא, אכן, למדנו כך בברייתא בתוספתא במסכת תרומות, האפוטרופין תורמים ומאסרים את פירות היתומים כדי להכיל אותם ליתומים ולא כדי להניח את הפירות. שאם לא יאכלו אותם עכשיו, אסור לאפוטרופין לאסר אותם. ומוכרים להם האפוטרופין רשאים למכור מנכסי היתומים בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וחרמים, כדי להכיל דמיהם ליתומים, אבל לא כדי להניח את המעות עד לאחר זמן. לפי שבמאות יש יותר לחשוש שמה יגנבו, או משום ששבח בית אביהם הוא נוי, וכבודו להם. שיש כבוד לבית אביהם, שישיר אחריו נכסים ידועים, ומוכרין להם פירות יינות שמנים וסלטות להאכיל, אבל לא להניח. ועושים להם האפוטרופסין ליתומים מממונם לולב וערבה, וסוכה וציצית וכל דבר של מצווה שיש לו קצווה שחיובו קצוב. ומבאר את הגמרא, מה שאמרה הברייתא וכל דבר שיש לו קצווה, לעיתוי איזה בא לרבות שלוקחים ליתומים שופר, שהיא מצווה שיש לה קצווה. ממשיכה הברייתא ולוקחים להם עם המונם ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצווה שחיובו קצוב. ומבאר את הגמרא, מה התכוונה הברייתא? לעיתוי מגילה, לרבות מגילה. ולא כתבה הברייתא שופר ומגילה בפירוש, לפי שאינו פשוט כל כך, שרי אפשר להם לצאת ידי חובה בשופר ומגילה של אחרים. ואפשר שכוונתו לומר שבאמת אין קונים להם, אלא במקום שאינם יכולים לצאת מאחרים. וכיוון שאין זה שכיח כל כך, לא כתבה הברייתא את זה במפורש. ממשיכה הברייתא ואין פוסקים עליהם צדקה, לפי שאין קצווה לצדקה, שעניים מצויים תמיד, ואם יפסוק צדקה מממונם, יפסידו את כל נכסיהם. ואין פודים עליהם את השבועים, ולא כל דבר שאין לו קצווה, שאין חיובו קצוב, אלא לפי מה שיזדמן. ובהרת הגמרא להטויה, מה זה בא לרבות, שאין נוטלין מנכסי יתומים לצורך תנחומי אבלים. שהיה מנהג בימיהם להוליך מאכל ומשתה לבית האבל להאכילו ולעברותו, כמבואר במסכת מועד קטן דף זך עמוד א'. ומיטה זה דבר שכיח ואין לו קצווה, כי גלגל הוא החוזר בעולם. ממשיכה הברייתא ואין אפוטרופין רשאין למכור ברחוק שדה שבמקום רחוק ולגאול בקרוב ולקנות במקומה שדה במקום קרוב, וכן אין הם רשאים למכור ברעה ולגאול ביפה ולקנות במקומה שדה משובחת. מה הייתה? מה? למה לא יעשו כן? הרי הם משביחים בזה את נכסי היתומים. דדילמה משתדפין, שמה אותה שדה קרובה או היפה תלקה בשידפון ויפסידו היתומים. ולשון גאולה בקניית שדה משמעותו, שאדם חוזר וקונה שדה שהייתה בתחילה שלו ומחרה, ואתה נוקט כאן את הלשון הזו לומר, שגם במקום שאין חשש שמה יערערו על המחירה, כגון במקרה זה שהוא חוזר וגואל את שדה ומיד הקונה, אותה ממנו, בכל זאת לא יעשה אפוטרופוס כן מצד החשש שאמור בגמרא שמה ישתתפו השדות. ממשיכה הברייתא ואין אפוטרופין רשאין למכור שדות ולקח בדמיהם עבדים לפי שבעבדים מצאו יותר הפסד, כגון חולי או מיטה, אבל מוכרין עבדים ולוקחים בהם שדות שהם מתקיימים יותר מעבדים. רבן שמעון בן גמליאל חולק על התנא קמא ואומר, אף לא רשאין האפוטרופסין למכור עבדים ולקח שדות. מבארת הגמרא מה הייתה, מה לא לעשות כך, הרי שדות בטוחים יותר מעבדים. דילמה לא משפיין, שמה לא יתקיימו השדות בידו בשופי, שיקומו עליהם עוררין, שיאמרו שהשדות הם שלהם, ולא היו של המוכר. ממשיכה הברייתא, ואין אפוטרופין רשאין לדון, לירד לדין עם הבעל לתבוע דבר מנכסי היתומים, לא לחוב, לא לחובת היתומים, ולא לזכות בנכסי יתומים, ולא כשיש לה אפוטרופוס טענה לזכות לטובת היתומים בדין, אלא נמתין עד שהיתומים יגדלו, ואז ידונו כנגדו. שואלת הגמרא לזכות המי לא, מדוע לא ידונו כאשר לאפוטרופוס יש טענות לזכות את היתומים? מבארת הגמרא, אלא מה שאמרה ברייתא לחוב ולזכות, פירושו שאין אפוטרופוס יכול לחוב בנכסי יתומים, אפילו אם בתחילה ירד לדין על מנת לזכות בנכסי יתומים. מכל מקום, אם נתחייב בדין, הרי הדין בטל. ממשיכה הברייתא, ואין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות, אפילו אם יש לעבדים מעות שקיבלו מאחרים על מנת שאין לרבן רשות בהם. לפי שאין גופן של עבדים קנוי לאפוטרופוס ואין שחרורו שחרור. אבל אם היתומים זקוקים למעות כדי לאכול או כדי לקנות שדות, מוכרין אותם לאחרים ואותם אחרים מוציאים אותם לחירות. והברייתא שאמרה שהותר לאפוטרופוס למכור עבדים, מדברת במקום שאין הפסד ליתומים וגם יש לעבדים מעות לשלם עבור שחרורם, כגון שנתנו להם אחרים מעות על מנת שאין לרבם רשות בו. ואף על פי כן, אין האפוטרופוס יכול לשחררם כיוון שאין גופם קנוי לו, אלא ליתומים ולכן אין שחרורו שחרור. ממשיכה הברייתא ואומרת רבי חולק על תנא קמא ואומר, אומר אני כשם שהם רשאים לקבל כסף מיד אחרים ולמוכרם להם, כך אף הוא העבד עצמו נותן דמי עצמו לאפוטרופוס ויצא לחירות, מפני שהוא כאילו האפוטרופוס מוכרו לו לעבד בעצמו. וצריך לחשב עם העין באחרונה, כשהאפוטרופסין מחזירים את הנכסים ליתומים, צריכים לעשות עמם חשבון ולהישבע שלא נטלו מנכסיהם כלום. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין לא צריך לחשב עמהם. אין עושים אפוטרופין נשים לפי שאין דרך נשים לטרח, לישא וליתן בנכסים, וכן אין עושים עבדים לפי שאינם נאמנים, וכן אין עושים קטנים לפי שאין להם דעת. ואם מינה נביא יתומים בחייו לאחד מאילו לאפוטרופוס, הרשות בידו ואין בית דין מסלקים אותו. מביאה הגמרא כמה עובדות באפוטרופסין שמכרו נכסי יתומים ומה שהורו בהם חכמים. מספרת הגמרא, הוא אפוטרופוס דאבה בשביבות עד רבי מאיר, אותו אפוטרופוס שהיה דר בשכינות לרבי מאיר, דאבה כמזבין ערתה וזבין עבדי, היה מוכר קרקעות היתומים וקונה בדמיהם עבדים, ולא שבקי רבי מאיר, לא הניחו רבי מאיר לעשות כך. אחבו לבחלמי, הראו לו לרבי מאיר משמיים בחלומו, את המילים הללו, אני להרוס ואתה לבנות. והייתה הכוונה בזה שמשמיים רוצים להרוס ולהפסיד את נכסי היתומים, ומוטב שלא יעקב על האפוטרופוס מלמכור קרקעות. מסביר היעבץ כי הכסף הזה מקורו היה באיסור, כגון גזל או שקר או ריבית, או שהיו היתומים רשעים וטוב היה שילך ממונם לאיבוד. אומרת הגמרא, ואפילו אחי, בכל זאת לא אשגח, לא השגיח רבי מאיר למה שאמרו לו בחלום, והוסיף לעכב את האפוטרופוס מלמכור קרקעות, כי אמר, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. ובהרבה מקומות מצאנו בדברי חז"ל שכן חששו לדברים שנאמרו בחלום. נאמר בגמרא במסכת שבת דף י"א עמוד א', שעל חלום רע טוב להתענות אפילו בשבת, וכותב התשבץ שדברי חלומות הם כספק אצלנו, לפי שיש חלומות שהם אמיתיים, ויש שהם מדברים בתהילים, ולכן לעניין ממון ודאי שאין משתנה הדין על ידי החלום. ועל זה נאמר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אבל עניין ספק איסור או לעניין בקשת רחמי שמיים, ודאי שיש לחשוש מספק. הביאה הגמרא בדרך אגב מעשה נוסף בו שמע רבי מאיר דבר מפי העליונים בנוגע למעשהו. אנו ביתרי דאיגרי באו שטן, אותם שני אנשים שנתגרה בהם השטן, דקול באישים שי, אבו קמינצו באדי הדדי, כל בין השמשות של ערב שבת היו רבים ביניהם. איקלה רבי מאיר לאטם, נזדמן רבי מאיר לשם, עקבינו תלתה באישים שי עד אבד לאושלמה, עיכב אותם רבי מאיר שלוש פעמים בין השמשות של ערבי שבתות, עד שעשה שלום ביניהם. שמי דקה אמר, שמע רבי מאיר את השטן כשהוא אומר, וי דאפקי רבי מאיר לאו גברה מביתי. אוי שהוציא רבי מאיר לאותו אדם מביתו. ובעצם השטן אמר את זה על עצמו, שכל זמן שהייתה מריבה ביניהם, היה דר השטן ביניהם ושולט בביתם. עכשיו שעשו שלום ביניהם, שוב הוא לא יכול לשלוט בהם. ועוד מעשה נוסף מביאה הגמרא מעניין אפוטרופוס שמחר קרקע יתומים. ההוא אפוטרופוס דאבה בשביבותה שידר בשכינותו של רבי יהושע בן לוי, דאבה כמזבין ערה וזבין תורי, היה מוכר את קרקעות היתומים וקונה בדמיהם שברים. רבי יהושע בן לוי לא אמר לי ולא מידי, הוא לא מיכה בידו. מבארת הגמרא שרבי יהושע בן לוי סבר לה כרבי יוסי. דתניא, שנינו בברייתא אמר רבי יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי קריתי ביתי, לפי שעיקר הבית שכל צורכי הבית נעשים על ידה, ולשורי קראתי שדי שעיקר עבודת השדה נעשית על ידי השור. ולכן לא עיכב רבי יהושע בן לוי על האפוטרופוס מלמכור קרקעות ולקח בהם שברים שהשברים הם צורך השדה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף במכירת נכסי יתומים. הנו יתמי דאבי סמיכי גבי האי סבתא, אותם יתומים שהיו סמוכים אצל האי סבתא, אבל הוא תורתה, הייתה להם פרה, שקלה וזבינתה ניעליו. נטלה הסבתא את הפרה ומחרה אותה בעבורם. עתו קרובים לקמי דרב נחמן, באו קרובי היתומים לפני רב נחמן ורצו לבטל את המכירה. אמרו לי, הקרובים לרב נחמן, מהי אבידתה דזבנה? איך היא יכולה למכור והרי לא מינו אותה לאפוטרופוס? אמר לי, הוא רב נחמן לקרובים, יתומים שסמכו אצל בעל הבית נן, במשנתנו שנינו שיתומים שסמכו אצל בעל הבית יש לו דין של אפוטרופוס. וכן הסבתא הזו, כיוון שסמכו אצלה יתומים, מכירתה מכירה. חזרו הקרובים וטענו, והי יקר, הרי נתייקרה הפרה אחרי המכירה, ואם כן היא גרמה, הפסד ליתומים ומקרה בטל. השיב להם רב נחמן, ברשותה דלוקח עיקר. יקרה הפרה כבר הייתה ברשות הלוקח, אבל כשמחרה, עדיין היה המחיר זול. חזרו הקרובים וטענו, והלא נקית את דמי, הרי עדיין לא קיבלה הסבתא את דמי הפרה. אמר לו, השיב להם רב נחמן, אם כן היינו, כך הרי זה הדין, דרבי חנלאי, ברעידי אמר שמואל. אמר רב חנלאי, ברעידי אמר שמואל, נכסי יתומים הרי הם לעניין קניין כנכסי הקדש ולא מקנה אלא בחספה, ואין קניינם נגמר אלא בכסף, וכל זמן שעדיין לא נתן הלוקח את המעות לסבתא, יכולים היתומים לחזור בהם. אדיוט הקונה מאדיוט ומשך הקונה את החפץ, נגמר המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו, ואם לא משך הקונה את החפץ, גם אם נתן הקונה מעות, עדיין לא נמכרה המכירה עד שימשוך הלוקח את החפץ הנקנה. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בדין המשיכה, אם היא מן התורה או מתקנת חכמים. כך במסכת בבא מציע דף מ"ו עמוד ב', אבל דין הקדש מבואר במסכת קידושין בדף כוח, שהוא קונה בכסף, בין אם ההקדש קונה מהאדיוט ובין אם האדיוט קונה מן ההקדש. וזה נלמד מהפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י"ט, ונתן הכסף וקם לו. ויהיה הגמרא מקרה נוסף שרב נחמן פסק כרבי חנילאי ברידי. חמרי דרבנה עוקווה יתמי, יינם של יתומי רב עוקווה, משכו בארבעה ארבעה, משכו הקונים מהאפוטרופוס בארבעה זוז לכל חבית, ויקר וקם בשיטה שיטה. ולאחר המחירה נתייקר היין ועמד על השער של שישה זוזים לכל חבית, ועדיין לא נתנו הקונים את המעות לאפוטרופוס. עתו לקמי דרב נחמן, באו לפני רב נחמן לשאול אם יכולים היתומים לחזור בהם. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, היינו דרבי חנלאי בר אידי. זה שיטת רבי חנלאי בר אידי. אמר רב חנלאי בר אידי, אמר שמואל בשמו של שמואל, נכסי יתומים הרי הם כהקדש ולא מקנה אלא בחספה, וכיוון שהקונים עדיין לא נתנו מעות, יכולים היתומים לחזור בהם. מבארת הגמרא על איזה אופן נאמר הדין שנכסי יתומים הרי הם כהקדש. משוך פי רמיית מי, לקוחות שמשכו פירות מהאפוטרופוס של יתומים ועדיין לא נתנו מעות. הדין הוא כך. יהיה קור אם נתייקרו הפירות אחר המחירה והיתומים רוצים לחזור בהם. היינו, הרי זה הדין דרב חנלאי בר אידי, שהיתומים יכולים לחזור בהם כל זמן שלא נתן הלוקח את המעות. ובמקרה זה נמצא שהפירות הם ברשות הלוקח, שהרי משכם לרשותו, אבל עדיין לא נגמר קניינם. אבל אם זול, אם הוזלו הפירות אחר המחירה והלוקח רוצה לחזור בו כיוון שעדיין לא נתן את המעות, אינו יכול לעשות כן. ואף שנכסי יתומים אינם נקנים אלא בכסף, מכל מקום לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכיוון שאם היה קונה מאדיוט לא היה יכול לחזור בו אחרי שמשך את החפץ, כל שכן עכשיו שקנה מיתומים שאין כוחו יפה, מי אם היה קונה מאדיוט, שכל מה שתקנו חכמים שנכסי יתומים הם כהקדש ואין נקנים, אלא בכסף לא תקנו כן אלא ליפות כוח היתומים ולא להרע כוחם. בדין אדיוט החוזר בו אחר קניין כסף שנינו בתחילת פרק הזהב ומסכת בבא מציע דף מ"ד עמוד א', שיש לו לקבל עליו מי שפרה, כללת מי שפרה, אבל כאן בדין יתומים כותבים התוספות בדיבור המתחיל יעבי, שגם מי שפרה אין להם לקבל עליהם. המשיכו לפייר אליית, מאומרת הגמרא, אם אחרים נתנו לאפוטרופוס למשוך פירות לקנותם בשביל היתומים ועדיין לא נתנו היתומים מעות, הדין הוא כך. אם יקר, אם נתייקרו הפירות ורוצים המוכרים לחזור בהם, אינם רשאים. ואף שדין יתומים כהקדש שקונה בכסף וכאן לא נתנו יתומים מעות, מכל מקום לא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכשם שאם היה מוכר לאדיוט לא היה יכול לחזור בו אחרי שמשך הלוקח את המקח, הוא הדין יתומים לא גרה כוחה מהאדיוט והם קונים במשיכה לטובתם. אבל אם זול, הוזלו הפירות והיתומים רוצים לחזור, שהרי הם יכולים עכשיו לקנות פירות כאלו בשער הזול, סבור מינה היו מבני הישיבה שסברו שדין זה היינו דרבי חנילאי בר אידי, שאמר שיתומים תינם כהקדש ואין משיכה קונה בהם במקום שהחזרה לטובתם. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה גם באופן זה, ראה היא לדידו, ראה היא ליתומים, דזימדין מצטרכי לפירי, שלפעמים יצטרכו היתומים לקנות פירות, ולקה דייב לי או הדייב זוזי, ולא יהיה מי שייתן להם עד שיתנו מעות. כיוון שאם יוזלו הפירות, יוכלו היתומים לחזור בהם, ולכן באופן זה לא תקנו חכמים שהיתומים לא יקנו במשיכה. יאבי ית מזוזי הפירה, אם נתנו היתומים מעות לאחרים עבור פירות ועדיין לא משכו את הפירות, הדין הוא כך. זול, אם הוזלו הפירות לאחר המחירה, יכולים היתומים לחזור בהם, והם אומרים שכבר קנו בכסף. שלא יהיה כוח אדיוט חמור מן ההקדש. וכיוון שאחרים באופן זה היו יכולים לחזור בהם, גם היתומים יכולים לחזור בהם. כי לא תקנו חכמים שיקנו היתומים בכסף, אלא ליפות כוחם יותר מאחרים, ולא להערה כוחם מאחרים. אבל אם יקר, אם נתייקרו הפירות לאחר המחירה, והמוכר רוצה לחזור בו, סבור מן היו מבני הישיבה שהיו סבורים לומר שדין זה, היינו דרב חנלאי בר אידי, שאמר שיתומים קונים בכסף במקום שהוא לטובתם, ואין המוכר יכול לחזור בו. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה באופן זה, ראה היא לדידו, תהיה ראה ליתומים, דעתו למימר לאו נשרפו חיתיכם בעלייה. אם ישרפו הפירות בעוד שהם ברשות המוכרים, יהיה הפסד על היתומים, שהמוכרים יאמרו להם, חיתים שלכם הם שנשרפו, שהרי קניתם אותם בכסף, ולכן הניחו חכמים באופן זה את הדין, שהמוכר יכול לחזור בו כדי שיתרח המוכר ויציל. עיקר מה שתקנו חכמים שמטלטלים נקנים במשיכה ולא בכסף, לדעת רבי יוחנן הסובר שמשיכה היא תקנת חכמים, זה לטובת הקונה. ומן הטעם שחששו שמא תיפול דליקה ברשות המוכר ולא יתרח להציל, ויאמר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. ולכן תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו. ומעתה יתרח המוכר ויציל, כיוון שעדיין יש לו צד להרוויח, שאם יתייקר המקח יחזור בו. ולכן פשוט הוא שגם כשהלקוחות הם יתומים, תקנו חכמים לטובתם שלא יקנו בכסף, כדי שלא יתעצל המוכר מלהציל. והראשונים נחלקו מה הדין במקרה שאכן נפלה דליקה ולא היה ביד המוכר להציל, ונשרף המקח, האם ההפסד על המוכר או על הלוקח. רש"י בדיבור המתחיל נשרפו מקשה, מדוע הוצרכו חכמים כאן להשאיר את הדין שהמוכר יכול לחזור בו? הרי אם ישרפו החיתים יחזרו בהם היתומים, כמו באוזלו, וכמו שאמרו באחרים שקנו מהיתומים בכסף ולא משכו, שהיתומים יכולים לחזור ולא הקונה, גם כאן נאמר שהיתומים יכולים לחזור ולא המוכר. תרץ רש"י, שאי אפשר לחייב את המוכר באחריות אם אינו יכול לחזור בו, כי כל מה שתקנו חכמים שיהיה המוכר חייב באחריות, זה מפני שנתנו לו רשות לחזור בו. המשיכה הגמרא ואומרת, יאבי לו זוזו ליד מהפירה, אחרים נתנו מעות ליתומים עבור פירות ועדיין לא משכו את הפירות, הדין הוא כך. יקר, נתייקרו הפירות, יכולים היתומים לחזור בהם, ואין אומרים שכבר קנו אחרים את הפירות בכסף, זאת כדי שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. וכיוון שאם היו קונים מאדיוט, היה יכול לחזור בו כל זמן שלא משכו את הפירות, כל שכן כשקנו מיתומים שיכולים היתומים לחזור בהם. אבל אם זול, אם הוזלו הפירות והקונים רוצים לחזור בהם, סבור מינה היו מבני הישיבה שסברו לומר, היינו דרב חנלאי בר אידי. זו שיטת רב חנלאי בר אידי שאמר שנכסי יתומים נקנים בכסף, וכיוון שכבר נתנו הקונים מעות, אינם יכולים לחזור בהם אפילו שעדיין לא משכו את הפירות. אמר לו רב שישה בריידר אבידי, התקנה זו אם נעמידנה גם באופן הזה, ראה היא לדידו, היא ראה ליתומים, דזימני דמצטרכי לזוזי, לפעמים יצטרכו היתומים למעות, וירצו לקח מעות מאחרים על סמך פירות ש... ייתנו לאחר זמן, ולקה דייב לו, הדייב לו פירה, ולא יהיה מי שייתן להם, אלא אם ייתנו היתומים את הפירות מיד. משום שאם יוזלו הפירות, לא יוכל הקונה לחזור בו, ולכן לא תקנו חכמים באופן זה, שיקנו מהיתומים בכסף. נמצא, לעולם דין יתומים כדין אדיוט, חוץ מבאופן אחד. כגון שמשכו אחרים מקח מן היתומים, ועדיין לא נתנו מעות, שסתם אדיוט שמחר אינו יכול לחזור בו, ויתומים המוכרים יכולים לחזור בהם. חוזרת הגמרא לדין מכירת קרקע של יתומים על ידי אפוטרופוס ומביאה עדות המוראים שחתמו על שטר מכירת קרקע של יתומים. אמר רבשי, אנא ורבקה אנא חתמינן השטרה דאימי דזעירה יתמי דמזבנה ארה לחירגה בלא אחרסת. אני ורבקה אנא חתמנו על שטר מכירה של אמו של זעירה היתום שמכרה קרקע שלו כדי לפרוע מס הגולגולת ובלא אחרזה היא מכרה. שהרי כשיש צורך למכור נכסי היתומים מכריזים על כך במשך 30 יום ומוכרים אותם למרבה במחיר. היא לא עשתה כך. מבארת הגמרא הטעם שמכרה ללא הכרזה, דאמרי נהרדאי, אמרו חכמי נהרדא לחרגה לצורך פיראון המס המוטל על יתומים ולמזוינה לצורך מזון היתומים, או האישה והבנות ולקבורה לצורך קבורת מת שקבורתו מוטלת על נכסי היתומים כגון קבורת המוריש עצמו, אחד מן היתומים שמת, מזבנינן בלא הכרזה, מוכרים מנכסי היתומים בלא הכרזה לפי שדברים אלו נחוצים ואין פנאי להכריז. מביאה הגמרא מעשה נוסף שלמדים ממנו כמה מדיני אפוטרופוס. אמרם צבא אפוטרופה דיית מאווה. אפוטרופוס של יתומים הוא היה, עתו קרובים לקמי דרב נחמן, באו קרובי היתומים לטעון עליו בפני רב נחמן. אמרי לי, קלה וישו מקסי מייתמי, אפוטרופוס לובש ומתכסה מנכסי היתומים. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, רשאי הוא לעשות כן, כי זוהי טובת היתומים שיהיה נראה כאדם חשוב, כי איך דלשתה מנמילי, כדי שיתקבלו דבריו כשהוא בא לעסוק בטובתם. הוסיפו הקרובים וטענו, כאכיל ושתה מדידו ולא עמוד. נראה שהוא אוכל ושותה מנכסי היתומים, ואינו עשיר כל כך שנתלה שהמאכלים והמשקים הם משלו. השיב להם רב נחמן, אימור מציאה אשכח, אפשר לתלות ולומר שהוא מצא מציאה, וממנה יש לו מעות לאכול ולשתות כך, ואין זה מנכסי היתומים. חזרו הקרובים וטענו ואקה מפסיד, והרי הוא מקלקל את השדות והוא נאו מטפל בהם כאוגן. אמר לו, השיב להם רב נחמן לקרובים, איתו לסעד דה מפסיד, והסלקיני, הביאו לידים שהוא מקלקל את נכסי היתומים, והסלקנו מלהיות אפוטרופוס. דאמר רבונה, חברין, רבונה חברינו משמי דרב, אפוטרופוס דה מפסיד מסלקין עלי, אפוטרופוס שמקלקל את נכסי היתומים, מסלקים אותו. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בזה, דה יתמר, נאמר שאפוטרופה דה מפסיד רבונה אמר רב, מסלקין עלי, דבי רב שילה אמרי לי לא מסלקין עלי. ומסיקה הגמרא להלכה והלכתה מסלקין עלי. ומבארת הגמרא את צדדי המחלוקת שבין תנא קמא ואבא שאול במשנתנו בדין שבועת אפוטרופוס. שנינו במשנה, בדעת תנא קמא אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, יישבע כשמחזיר הנכסים לרשות היתומים שלא עיכב אצלו מנכסיהם כלום. ובארת הגמרא מה היא טעמה? מדוע חייבו את האפוטרופוס להישבע ולא חששו שמא יימנע מלהתמנות לאפוטרופוס מפני השבועה? משום שאנו אומרים, אילו דאית להנאה מיני, לא אבלי אפוטרופוס. אם לא שהיה לו הנאה מאבי היתומים, לא היה נעשה בשבילו אפוטרופוס. ומשום שבועה שאנחנו מטילים עליו בסוף, לא עתיל להימנוי. לא יבוא להימנע מתחילה להתמנות להיות אפוטרופוס, שהרי הוא קיבל הנאה מאבי היתומים. ועוד שנינו בדעת הנקמה שאפוטרופוס שמינו, בית דין לא יישבע. מבארת הגמרא תם שפטרו חכמים מן השבועה, כי מילתא בעלמא ודאביד לבית דינה, טובת חינם עושה אפוטרופוס לבית הדין שהוא מקבל עליו לתרוח עבור היתומים. וירם איתה לישבועה, אתי להימנויי. אם אתה מטיל עליו שבועה, יבוא להימנע מלכתחילה מלקבל עליו להיות אפוטרופוס, לכן תקנו חכמים לפוטרו מן השבועה. ולמדנו במשנה שאבא שאול אומר חילוף הדברים, הדין הוא להפך מדעת הנקמה. ובהרת הגמרא, מה הייתה ממינו בית דין יישבע? למה כשמינו בית דין להיות אפוטרופוס הוא צריך להישבע לשיטתו של אבא שאול? ולא חוששים שמא יימנע ולא יקבל עליו להיות אפוטרופוס? לפי שאינו עושה טובת חינם לבית הדין בקבלו על עצמו להיות אפוטרופוס של היתומים. למה? בהי הנאה דקנפיקה ליקלה דאיניש מהם נאו, באותה הנאה שיש לו מכך שיצא עליו כלשהו איש נאמן, דעשה מיכלי בית דינה, שהרי בית דין סומכים עליו למסור בידו נכסי היתומים. בהנאה הזו הוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, ומשום שבועה שאנחנו מטילים עליו בסוף, לא עתיל להמנוע. לא יבוא להימנע מלהתמנות מלהיות אפוטרופוס, שהרי יש לו הנאה מכך. אבל אם מינה הוא אבי יתומים, לא יישבע סובר אבא שאול. למה? כי זה שהוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, אינו בגלל שאבי היתומים עשה לו הנאה גדולה כל כך שהוא חייב בשביל זה לתרוח עבורו. אלא מילתא בעלמא ודאבדי להדדי. סתם דברי אהבה ורעות היה ביניהם, ולכן הוא מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס לבניו. וירם איתה לשבועה, אתי להימנויי. ואם אתה מטיל עליו שבועה, שהוא יצטרך להישבע בסופו של דבר שהוא לא נטל כלום מנכסי היתומים, הוא יימנע מלכתחילה מלקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, כיוון שהוא עשה זאת בחינם. מביאה הגמרא כמה דעות לעניין ההלכה. אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל, הלכתה כאבא שאול, הלכה כאבא שאול, שאפוטרופוס שמינו בית דין יישבע. ואפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, לא יישבע. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה וזה בין שמינו בית דין ובין שמינה הוא אבי יתומים יישבע, ולא חוששים כלל שמה יימנע בגלל השבועה מלהיות אפוטרופוס. ומסיים את הברייתא והלכה כדבריו. מביאה הגמרא ברייתא ובא דעה נוספת בעניין פסק ההלכה. תני רב תחליף הבר מערב הקמי דרבי אבאו, רב תחליף הבר מערב השנה את הברייתא לפני רבי אבאו, אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים יישבע, מפני שהוא נושא שכר, מפני שהוא נוטל שכר עבור תרחתו, ולא יימנע מלהיות אפוטרופוס גם אם נטיל עליו שבועה בסוף. אמר לי רבי אבאו, את הייתת קבא וחיילת לי, אתה הבאת כלי מידה אחת, ובה מדדת לכל האפוטרופוסים את שכרם, כלומר, וכי כלל יש בדבר הזה שכל אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים נוטל שכרו? אלא אם האמור כך בלשון הברייתא, מפני שהוא כנושא שכר, שאף אם האפוטרופוס תורח בחינם, אין לנו לחשוש שמא יימנע מלקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, לפי שאם לא היה אבי יתומים עושה לו טובה, לא היה מקבל על עצמו להיות אפוטרופוס, והרי הוא כמי שקיבל שכר עבור היותו אפוטרופוס. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"א ממסכת גיטין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה לרבי חנינה, מדוע אין מוציאים ממשועבדים לאכילת פירות ומדוע מוציאים לאיסור נכסים? שאלה שנייה, מדוע בפוסק לזון בת אשתו 5 שנים מוצאים לה ממשועבדים? שאלה שלישית, מה השיטה השלישית בטעם, מדוע אין גובים ממשועבדים לאכילת פירות ולשבח קרקעות? שאלה רביעית, מה ההבדל בין טענת שני כיסים קשורים מצאת לשני שברים קשורים מצאת? שאלה חמישית, למת כוונת רבי אליעזר בן יעקב שפעמים שנשבע על טענת עצמו? השאלה השישית והאחרונה, מדוע אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, חף ג' בשבט תפשין עין וב. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף נון א' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, חף ד' בשבט תפשין עין וב, ונלמד את דף נון ב' ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.